שלום לכולם, אנחנו בתלמוד הספירות, חלק ראשון, פרק א', ואנחנו בשיעור השני. להזכיר לכולם שאנחנו קוראים קודם, כי צריך לשנן את הפנים, כלומר את הדברים של האריזל, דה כי טרם שנאצלו הנאצלים וניבאו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, הוא הנקרא אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. והנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית השבוע, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק את שדה סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה אמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית האם, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בזווית מצוות, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדים. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדים. ונודע בחוכמת השיעור, אמרנו זה גיאומטריה, שתמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובה בזווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש, וכיוצא משאר התמונות, ועל כן מוכח הוא לצמצום האינסוף מבחינת עיגול. אז חזרה קצרה, ממש בקיצור, של הפעם הקודמת, שמה שאנחנו אמרנו, שדא כי טרם שנאצלו הנאצלים וניבאו הנבראים, אז קודם כל הרב אשלג אומר לנו, בעולם הרוחני האמיתי, אין כזה דבר זמן. אין כזה דבר זמן, כי זמן הוא אשליה שלנו. בני אדם יש להם אשליה של זמן. מה זה אומר אשליה של זמן? נדמה לי שמה שהיה לא קיים יותר, ומה שלא היה, כלומר, מה שיהיה עדיין לא קיים, וזה לא נכון. מה שהיה קיים, מה שיהיה גם קיים, אוקיי? ונתנו כמה דוגמאות, איך שמה שהיה משפיע עלינו, כי עובדה שכשאנחנו עוברים איזושהי חוויה, אנחנו ממש לא עוברים את החוויה, אנחנו, מה שעובר את החוויה זה מה שעברנו בעבר, כי אנחנו כל כך אומרים, מה זה מזכיר לי? אוקיי, אז אני חי בעבר. ושבן אדם חולם חלום ורואה דברים בעתיד, וזה קורה, מניסיון שלי 10% מהאוכלוסייה, שרואים בחלום דברים בעתיד, איך אפשר לראות חלום מהעתיד, אם העתיד עוד לא קיים? אלא שעתיד כבר קיים. אוקיי? ומה נותן את הדוגמה, כמו מישהו שנוסע ברכבת, והוא רואה איך הדברים נוסעים להם בחלום. שום דבר לא נוסע, אתה נוסע. אבל מה? אתה לא יכול שגם תל אביב וגם חיפה יהיו בחלום בו זמנית. זה או-או, ברגע שתל אביב, שהרצליה מופיע, זאת אומרת שתל אביב כבר לא קיימת בחלום. ואחר כך שמגיע נתניה, אז כבר אין הרצליה. אז זה אומר שהרצליה לא קיימת? היא לא קיימת בחלום שלך, אבל היא קיימת. אוקיי? זה לוקח את הזמן להתרגל לעניין, שהעבר קיים והעתיד קיים, רק ההווה לא קיים בעצם, כי מה האורך של ההווה? כלום, שום דבר. אז כמה, אז מה זה ההווה בכלל? ולכן גם הפיזיקאים אומרים שממש הזמן זה ממש מאשליה, כי אין הוכחה, המדידה, שבאמת קיים. אוקיי, אז שאני אומר, טרם שנאצלו הנאצלים, נתנו את הדוגמה, שאמרנו, מה אמרנו? שאנחנו אומרים למישהו מהחבר שלנו, אתה יודע, אחרי שהיינו אצלך בשבת וחנו תחמין, לכולנו היה קלקול קיבה כל השבוע. מה אתה אומר בזה? שהחמין שאחדנו אצלך הוא הסיבה לקלקול קיבה. אחרת, למה אתה מזכיר שלפני שקיבלנו קלקול קיבה? כלומר, שאני אומר דבר זה לפני זה, אני מתכוון זה הסיבה שזה. כלומר, שאני אומר, אם אני אומר, כי טרם שנצאו הנאצלים וניבאו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. בעצם למה אני מתכוון? לא על עניין של זמן, כי בכלל גם, לפני הצמצום, אין עניין של זמן שייך בכלל. אין בכלל, זמן לא קיים. הזמן מתחיל להיקיים רק אחרי החטא של אדם הראשון. כלומר, לפי הזוהר וכן הלאה, לא קיים זמן. מה שקיים, זה השתלשלות של סיבה ותוצאה. אוקיי? רק מה שהוא אומר, צריך לזכור, אמרנו באור פנימי, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת, ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי אמור הוא עניין תוספת צורה לבד. מה שהיה ממשיך להתקיים, נוסף עוד משהו שלא היה קיים קודם. והצורה הראשונה אינה זזה ממקומה, כי ההיעדר וההשתנות הם המדרכי הגשמיים. וזהו כל הקושי למתחילים כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי, בגבולים של זמן ומקום, חילוף ותמורה. כלומר, חילוף שיום ראשון התחלף ביום שני, אז אין כבר יום, אז אין כבר יום שני, יום ראשון. לא, יום ראשון קיים, יום שני קיים, יום שלישי גם קיים. עד שעוד לא הגענו אליו, אוקיי? ואחר כך הרחבנו את זה, ולכן כשאנחנו אומרים, טרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, אנחנו מתכוונים לומר שהאור הפשוט הזה מכיל בתוכו כבר את כל הנאצלים ואת כל הנבראים. כי הוא הסיבה, והסיבה חייבת לכלול את התוצאות. למה אתם לא מבינים את זה? אוקיי. ועכשיו להזכיר שאמרנו בסעיף ב' באור פנימי, למטה מצד ימין, סעיף ב', דהיינו האור המתפשט מעצמות הבורא, והתברך. כלומר, עכשיו צריך להבין את ההגדרות, שאנחנו מדברים על עצמות הבורא, אנחנו קוראים לזה העצמות של הבורא, כי אנחנו לא יודעים מה זה. אין לנו שום יכולת לדעת מה זה, כי כל השמות ודע שכל השמות והתוארים הבאים בחוכמת הקבלה, אינם חס ושלום בעצמות הבורא יתברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו יתברך. אמנם בעצמותו יתברך אין לנו שום מילה והגה כלל, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. כלומר, מה זה שם? שם זה השגה. שם זה הגדרה. אם אני מדבר על האור אינסוף, אני כבר אומר, אור אינסוף זה לא מוגדר. כי גדר זה סוף. וזכור זאת ואל תיקשו, נדבר על זה בהמשך יותר. ואחר כך הוא אומר שזה היה ממלא את כל המציאות, ג' ולכאורה תמוע מאוד. הלא, מדובר כאן הוא בטרם שנבעו העולמות. אם כן, איזו מציאות ישנה כאן? אשר אור העליון צריך למלא אותה בעניין. כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים נבראות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, וזה אמרנו שהכל צפוי והרשות נתונה, הכל כבר כלול. כל הנשמות שישנם ועתידים נבראות, עם כל מקריהם, עם כל מה שיכול לקרות להם, עד לתכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים באינסוף ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מילואם, באופן שיש לנו להבחין שני עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. העיקר הראשון, מבחינת מה שהם קבועים וקיימים באינסוף ברוך הוא, בכל שלמותם ותפארתם. כלומר, באינסוף הם קיימים במצב שאפשר לראות במבט אחד איך הכל קשור והכל כלול והכל. אוקיי, לעומת זאת, לזה הוא קורא בהמשך, באופן שיש לנו להבחין שני עיקרים בכללות המציאות שלפנינו, עיקר א', מבחינת מה שהם קבועים וקיימים באינסוף, ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם, שזה אתה נמצא באינסוף, הכל נראה מאוד טבעי, הכל קשור. מה הבעיה? שאתה בעולם של הגשמיות, אז אנחנו פנים מטומטמים, לישון עתימות, ואז שום דבר לא קשור. אנחנו לא, אתה אומר, מה, אתה לא יודע, אתה לא רואה שזה הסיבה, שזה, לא, אני לא יודע. נכון? אנחנו לא כל כך מבינים למה, מה אתה רוצה להגיד לי שבגלל שעשיתי ככה, אז קרה לי ככה? לא, 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 לא קשור. אין שום קשר. בעיקר א', הכל קשור. בעיקר ב', אנחנו לא רואים את הקשר. אם היינו רואים את הקשר, אז הייתה לנו בחירה. אוקיי? לכן אנחנו חוזרים, מי שמכיר את התיאור של מעמד הר סיני, פרשת יתרו בזוהר. שקם ישראל שברגע שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר, יתפרחו נשמותיהם של ישראל. המילים של עשרת הדיברות ירדו, ועם ישראל ראה את הקולות, רואה כל מילה איך היא יורדת מלמעלה, סובבת סביב ראשו של כל אחד מבני ישראל, ונחקקת באבן, של הלוח, ואיך שהיא נחקקת יוצאים 70 ענפים, ומכל ענף יוצאים 49 ענפים, של כל הדינים והחוקים וסיבה ותוצאה וגזרות ועונשים. כלומר, שאתה רואה כל פעולה ופעולה שהבן אדם עושה, מה יקרה בעוד רגע, בעוד שנה, בעוד 20 שנה, בעוד 100, בעוד 1,000 שנה, יש לך בחירה חופשית? לכן אמרנו נעשה ונשמע. זה ההקפה עליהם הקיגיגית. לא יכולנו להישאר שם, ירדנו בחזרה לגוף, כשאתה בגוף אתה שוכח, אתה לא רואה את הסיבה והתוצאה, ואז אתה מתחיל לבלבל את עצמך, כדי שתהיה בחירה. כי אם אתה יודע את הכל, סיבה ותוצאה, אז אין בחירה. אז אין בחירה, אין שכר. נכון? גם אין עונש. אוקיי? אוקיי, העיקר הבית כמו שהם ערוכים, משלשלים מתחדשים לפנינו, מחר הצמצום הראשון, בחמשת העולמות, המכונים, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה השתלשלות, כמו שהתבהר להלן, וזה שאמר הרב, אשר אור העליון הנמשך מעצמותו התברך, היה ממלא כל המציאות. דיינו כללות המציאות שבעיקר א', בבחינת מה שהם ערוכים וקיימים באינסוף ערוכו, שמטרם הצמצום. הוא משמיען. שהאור העליון היה ממלא אותם לגמרי, עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי, ותראה אנחנו נבין למה זה מאוד חשוב ההגדרה הזאת, שיהיה אפשר להוסיף בהם שלמות ותיקון כלשהו. כלומר, עצם זה שאנחנו נסים לתאר את המציאות הראשונית, אין שם שום מקום לתיקון, הכל מושלם. אוקיי? וגם, לא היה שם שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל. מה זה אוויר רקני? מה אמרנו, אוויר רקני? אז אנחנו בסעיף ה', אנחנו כבר בדף השני, סעיף ה' באופן מי סעיף ה'. מה זה אוויר רקני? אלא אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אנחנו עדיין לא במסגרת של אוויר גשמי, אלא אם אני לוקח את המילה אור, ומכניס ביוד, כל המוסיף, גורע, והאוויר זה מדרגה יותר נמוכה מאור, גם מבחינה גשמית. אור מתפשט לכל מקום במהירות שלנו, זה בו זמנית, אוויר מתפשט, אבל זה לוקח לו זמן. אור אי אפשר לחוש באמצעים גשמיים רק עם העיניים, אוויר אני יכול לחוש, יובדה אני, ככה במלא את הפה אני מרגיש את האוויר, כשאני עושה ככה אני מרגיש אותו. כלומר, התחושה, זה, אוויר הוא יותר גשמי, יותר מגושם, מהאור, אור זה פוטונים, אוויר זה אטומים, אוקיי? אבל מה מדובר אם כך, מה זה אוויר בעולם הרוחני? יש אור רוחני המכונה כן. כלומר, האור הרוחני הזה הוא במדרגה יותר גבוהה מהאור המקורי או יותר נמוכה? נמוכה. כי אמרנו שעצם העניין של ההשלכה, ברגע שאור ואוויר בעולם הגשמי, אור יותר עליון, אוויר יותר מגושם, ככה גם בעולם הרוחני, אור יותר יותר למעלה, ואוויר יותר נמוך, אוקיי? יותר פחות. אלא יש שתי בחינות אור רוחני המחונכן, כי הנה יש שתי בחינות אור בכל פרצוף שלם. מה זה פרצוף? כל מערכת שלמה של כלי, אם זה נשמה או איזשהו מבנה, חייב להיות בנוי מכתר, חוכמה, בינה, זמפי ומלכות, זה נקרא פרצוף. פרצוף זה שיש את כל. כלומר, אם אין לו כתר, זה עוד לא התחיל. אם אין לזה מלכות, זה עוד לא יצא לפועל. מישהו שאל, נכון, יש פה מישהו ששאל בשבת, למה שרים צאתכם לשלום? מכיוון שאם אין יציאה לפועל, זה עוד לא קרה. זה עוד לא קרה. ואתה חייב, לכן מלכות זה צאתכם, זה יציאה לפועל. אוקיי? ולכן, שלום עליכם, זה פרצוף אצל הספרדים, זה חמישה פסוקים, כנגד חמישה עולמות אצל אשכנזים, זה ארבעה, למה? כי יוד כיוון, כי קוצו של יוד זה לא בין. זה לא רואה עוד בפני עצמה. שניהם צודקים אלה ואלו דברי אלוקים חיים. מובן? אבל המערכת שזה פרצוף. עכשיו, בכל פרצוף שלם, יש בבחינת חיצוניות ופנימיות. לא רק שיש את המדרגות של כתר חוכמה בינה זה אמפי ומלכות, יש גם פנימיות בחיצוניות. ופה הוא מחבר את זה למשהו הכי פרקטי שיכול להיות בחיים, מה השורש של סיפוק. והוא אומר, אור דחוכמה זה נחשב האור העצמות, האור המקורי, ויש אור דחסדים. אוקיי? מה זה אור דחסדים? זה האוויר. כאשר אור דחוכמה היא בחינת העצמות של הפרצוף, כלומר זה החיות של הפרצוף, זה האנרגיה האמיתית שמחיה את כל דבר שקיים, כלומר כל דבר אם נוציא ממנו את האור דחוכמה, הוא לא יהיה קיים, זה כמו שקיבינו לו את החשמל. אבל אור דחוכמה לבד בעולם שלנו לא יכול להתקיים. כי ברגע שיש רק אור דחוכמה, זה שורף. זה כמו חשמל בלי... אתה רוצה לצרוך חשמל, אתה שם אצבע בשקע, קיבלת המון חשמל. מה זה עשה לך? קביעה במצב הטוב, מצב הגרוע זה עורק. ככה אור דחוכמה. האור הראשוני, אי אפשר לשנע אותו בעולם שלנו, רק כשהוא ארוז באור דחסדים. איך נוצר אור דחסדים? כאשר אנחנו נותנים. כאשר אנחנו עושים חסד לזולת. כלומר, אם אדם כל חייו רק לקח, המורה שלי תמיד היה אומר, תשימו לב שאנשים, שבאנגלית זה עובד יופי, במכתב התאבדות, הרבה פעמים כותבים, I can't take it anymore. למה? I can't take it, אני לא יכול לקחת את זה יותר. למה? כי כל החיים הוא לקח ולקח ולקח. הוא לא יכול יותר לקחת כי הוא שרוף פה. מתי בן אדם מרגיש שיש לו, שהוא כתקיים? ברגע שהוא בורא אור דחסדים, ואור דחסדים אתה בורא כאשר אתה עושה פעולות של נתינה. נגד הטבע ונגד החשק ונגד הרצון. זה יוצר אור דחסדים, ולכן תשימו לב שאנשים הכי מאושרים בעולם, שאתם פוגשים אנשים מאושרים, אתם לא תפגשו אף פעם אגואיסטים מאושרים. אגואיסטים הם תמיד צלויים על המנגל. למה הם צלויים? הם כל הזמן מחפשים אור דחוכמה, והם מקבלים, וזה שורף אותם, ואז הם מתרוקנים, ואז הם רצים לחפש עוד פעם אור דחוכמה. אולי במסיבה הזאת, אולי באירוע הזה, אולי כך, אולי יעשה כסף, הם צלויים. האנשים דווקא שהם הכי מושרים, זה דווקא אנשים שפחות עסוקים בלקחת, ויותר עסוקים בלתת. למה? נורא פשוט. האור דחוכמה לא יכול להחזיק מעמד אם אין אור דחסדים. אז לכן, הרווחת כסף, מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות? מסר. הנה כבר יש לך אור דחסדים, שעכשיו הכסף שהרווחת יכול להישאר בו. אז יהיה ברכה בזה, יש המשכיות. זה לא ישרוף אותך. למה? כל בן אדם שיש לו המון כסף, טוב לו? כמה שיש לו יותר, אם הוא לא נותן, הוא צלוי יותר. אז הוא צריך יותר תרופות נגד דיכאון, ויותר פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכל מיני דברים כאלה, כדי שזה לא ישרוף לו כל כך. אוקיי? זה המציאות. ולכן, מה נשאר בחיים? צדקתו מנת מה? כי אור דחסדים זה הדבר היחיד שאי אפשר לקחת לנו. זה נשאר תמיד, זה נשאר מגלגול לגלגול לגלגול. את האור דחוכמה, את כל היתר, בגדים אפשר לקחת, נכסים אפשר לקחת, אנשים שקוראים לנו, לא נשארים איתנו לגלגולים הבאים, אבל האור דחסדים זה נשאר לתמיד. ברגע שבנית האור דחסדים, זה נשאר לתמיד, והוא יכול להכיל את האור דחוכמה, שזה נקרא מילוי וסיפוק, ותחושה של הגשמה וכן הלאה. אוקיי? ולכן הוא אומר, אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה, כלומר הוא פחות. האור דחסדים הוא פחות בהרבה מהאור דחוכמה, אבל אור דחוכמה, בלי אור דחסדים, זה שורף, זה אסון. אוקיי? והאור דחוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אומנם לעתים, כשהפרצופים הם הבעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים הזה מכונה בשם אוויר או רוח. הוא ביותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר עקני. כלומר, מצב שאני מאוד רוצה לתת, דיברנו על זה, ואין לי את הכוח לתת ואין לי את הדרך איך לתת, זה אוויר עקני. אבל אם אני ממש רוצה לתת, ייכנס כבר הכוח, מה שנקרא יגעת או מצאת, תמין, ייכנס כבר אור דחוכמה, ופתאום תמצא את הדרך לתת, לעזור, לעשות, אוקיי? בדרך נס. ומה הוא רוצה להגיד? שבמשמיענו הרב, שטרם שניבו העולמות דיינו באינסוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר עקני זה במציאות כלל. משום שאין שם חיסרון משהו. כלומר, האור דחסדים, היה בלוע עד ללא היכר, באור בחוכמה, באינסוף לפני הצמצום. כלומר, אנחנו מדברים על לפני הצמצום, כלומר, המצב שיש את הכל, יש את הכל, ובלי הבחנה. מה?
אבל אין למי
לתת. אבל אין למי לתת, תכף נראה מה זה עושה לנו. אנחנו לא יודעים מה זה עשה, לא, אנחנו יותר נראה, כי אנחנו לא יודעים מה היה שם. האם אנחנו לכן קוראים לזה אינסוף? שהשכל שלנו לא יכול לתפוס את המציאות, כי אנחנו יכולים לתפוס מציאות רק דרך גבולות של התחלה וסוף. אוקיי, ולא היה שם לא אוויר עקרני ולא חלה. סעיביו באופנים. ופה אנחנו עצרנו בשבוע שעבר באמצע סעיביו. חלל. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. מה זה כלי? כלי זה משהו שיכול להכיל. להכיל את מה? את האור. אם המהות של האור זה, איך אומר הרמח"ל, שהטוב מתכונתו להיטיב. אוקיי? זה אומר שאנחנו נבראנו ככלי כזה, שכל מהותו זה לקבל את הטוב הזה. אוקיי? זה התפקיד שלנו בבריאה. התפקיד נקודה. פה זה מתחיל, פה זה נגמר. אוקיי? אז למה שאנשים רק לוקחים זה לא עובד? תכף נראה, כי השתנו החוקים באמצע. אוקיי? כרגע אנחנו עדיין במצב של אין סוף של שלמות. הנה בכך, להיות הנאצל, מה זה נאצל? מקבל את שפע חיותו מן המעצים. כי בלכך הוא נוצר, איך שהרמח"ל אומר, כל המהות של הבריאה זה שהמעציל רצה להשפיע עונג לנבראים. אוקיי? הנה בהכרח שיש, הוא לקח את זה מפה, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו ידבר. כלומר, אם אין לאדם חשק ורצון לקבל עונג ושפע, כנראה שהוא חטף מכות חבל על הזמן והוא התייאש. אבל אחרת הוא, איך אתה חי אם אתה, אם אין לך כלי? כל המהות של האדם זה לרצות לקבל את השפע האלוקי, אין לו מהות אחרת. אוקיי? אין משהו אחר שאנחנו רוצים. גם לפעמים שנראה לנו שאנחנו רוצים משהו אחר, אם אנחנו שואלים את עצמנו עמוק עמוק בפנים, זה בעצם אמצעי לקבל מה? את השפע האלוקי. מה בסך הכל בן אדם רוצה? כסף? לא, הוא רוצה את מה שהוא חושב שכסף יביא לו. אחד חושב על ביטחון, אחד חושב על תענוגות, אחד חושב על כוח, ועל שליטה, ועל עוצמה, וכן הלאה וכן הלאה, נכון? אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה את הכסף? לא, אתה רוצה את מה שנדמה לך. ומה ייתן לך כל אלה? ייתן לך מילוי. אז אתה רוצה מילוי. מה זה מילוי? אור דחוכמה, זה מה שאתה רוצה. איך אני יודע? שאתה מלא באור, שאתה מלא, אתה מלא באנרגיה. אתה לא דוחה שום דבר, יש לך כוח לעשות את הכל. מובן? זה מה שאנחנו רוצים, את האור דה חוכמה.
יש לי שאלה.
כן.
אמרנו שאנחנו, כדי לקבל את האור דה חוכמה, אנחנו צריכים לתת, נכון? באור דה חסידה. אז כנראה שפה...
לא, לא, לא. אני אמרתי שיש שתי דרכים לקבל את האור דה חוכמה. אחד, לבקש ולקבל בלי אור דה חסדים, אבל אז אתה נשרף, אתה צלוי על הגריל, ואתה לא רואים אנשים בחוף, אתה מסתכל בו, הבן אדם צלוי. למה? עוד החוכמה, זה צולה. אוקיי? או שלפעמים יש לנו רגעים שאנחנו בעצמנו, הבן אדם הצלוי הזה. למה? רק רציתי לקחת ולא רציתי לתת. הנה. זה צלוי. או יש דרך אחרת, אני יודע שאני רוצה לקבל, אבל מה לעשות? בלי אור דה חסדים, אני לא יכול להחזיק את האור הזה בלי שזה יסוף אותי. אז אין מה לעשות, ועבד רק כמוך, נכון? אז אין מה לעשות, הבן אדם, המורה שלי היה אומר תמיד, אם אתה אגואיסט אמיתי, אגואיסט אמיתי, חכם, אתה מבין מה לעשות, אין ברירה. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. זה החוקים, אין מה לעשות, זה הסיבה ומסובב, ככה יקום עובד, אתה לא יכול לשנות את זה עכשיו.
נכון, אבל זה קצת, איך אומרים,
מה?
כאילו, contradictory. כי...
יש סתירה.
יש סתירה, בדיוק.
למה?
כי איזשהו מקום... הם אומרים לי לתת, המסר זה, יאללה, תשכח ממך,
לא, 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 לא.
רגע, רגע, שנייה.
לא אמרתי תשכח.
אל תקשור עליך, אל תקשור על אחרים. בוא נגיד לך, אל תקשור עליך.
שנייה, שנייה, שנייה. אמרנו, אתה לא יכול להכחיש את זה שאתה פה לקבל. מצד השני, אתה חייב להבין שאם אתה רוצה שיהיה לך, אתה צריך לתת.
נכון.
קוראים לזה, דרך אגב, מסחר הוגן. נכון? קוראים לזה מערכות יחסים. תראו, רק תינוק מסוגל לחיות אם אני, רק אני, ואני רוצה את זה עכשיו ולא אכפת לי מאף אחד, נכון? בערך בגיל שנתיים הם מספיק אינטליגנטים שאז ישר ההורים שלהם תופסים, מה, אתה רוצה את הארטיק? תיתן נשיקה לדודה. ואז הוא נותן נשיקה לדודה, למה? כי הוא רוצה את הארטיק. הוא מבין שהוא צריך לתת בשביל לקבל. ואז הם מתמרדים, באנגלית קוראים לזה ה-terrible twos, כי פתאום משנים את החוקים. עד עכשיו, מה שרציתי קיבלתי, ועכשיו יש תנאים. מובן? ולכן הם מתמרדים, יש כאלה שכל החיים ממשיך על מרד הזה. מה פתאום אני צריך לתת בשביל לקבל? אוקיי? אבל, ככל שאתה מתבגר, אתה מבין שאין ברירה. אתה רוצה לקבל יחס, יחס גורר יחס. בשביל כבוד צריך לעבוד. אתה רוצה פרנסה, אתה צריך לתת למישהו שירות כדי לקבל פרנסה. מה? ואתה עושה את זה לגמרי בשביל עצמך, זה מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. הקדוש ברוך הוא תכנן את זה ככה, מה זאת אומרת?
הרי אני נותן למישהו, זה לא באמת, כן, אני עכשיו אוכל את זה
מקום,
אני
אגויסט, נכון?
אז
בעצם
אנחנו
עושים נקודת התחלה של גויסט, אבל בכל אופן, אז על כך יש מדרש מאדיר על העניין הזה, למה נעשה אדם כצלמנו וכדמותינו? מה פתאום נעשה? עד עכשיו הכל היה, הבריאה הייתה ביחיד, מה פתאום עכשיו ברבים? הקימו ועדה. הקימו ועדה. עכשיו בוועדה היו כמה מלאכים. היו מלאכים שאמרו לא לברוא את הבן אדם, כי הוא לא יצא מזה, טוב, זה יהיה רק בלגן ועוגמת נפש. אבל בא המלאך של החסד והמלאך של הצדקה, ואמרו, אבל הבן אדם שהוא נותן, אפילו שהוא עשה את זה לעצמו, זה עשה למישהו תועלת. נכון? אז אין נותן מה שאין בו. אם אני גרמתי למישהו תועלת, זה עבר דרכי, המאור שבא יחזירו למותם. אוקיי? ולכן יש היתר לעסוק בכל הנתינה ובתואר המצוות, כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, רגע, ושבן אדם מניח תפילין, ושבן אדם מניח תפילין, זה לא אותו דבר, למה הוא מניח תפילין? מה? ולמה, אז למה אתה מניח תפילין? כי אתה תקבל עונש, אם אתה לא תעשה מה ששם אמר, זה גם כן לא לשמה, זה לגמרי לא לשמה, כי אתה לא רוצה את העונש. אותו דבר. אותו דבר.
אבל זה
עדיין
מצב לא לשמוע.
המטרה היא לקבל את האור של בורא עולם, תכף נגיע לזה, זה עוד כמה
סיבות. זה עדיין לא...
אתם רצים קדימה, שנייה, חכו קצת. אוקיי, הנה בהכרח, יש לו רצון להשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע, אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזאת היא כללות כל החומר שבנאצל, באופן שכל מה שיש בנאצל, זולת זה החומר, כלומר, אמרנו, שאנחנו רואים אצל בן אדם רכוש, אטומים, לא משנה מה שיש, זה בגלל הרצון לקבל שיש בו. את הרצון לקבל אתה רואה? לא. אתה רואה רק מה? את התולדות. אם ראיתם פעם מקרים שמסופר על חז"ל, שנפגשו איזה בן אדם שאמר איזה משהו לא בסדר, נתן בו את עיניו ועשה בו גל עצמות, ועשה ממנו גל עצמות. הוא פשוט קיבל לו, הוא קיבל לו את העצמות, באותו רגע מה קרה? נגמר הסיפור. כלומר, כל מה שאנחנו רואים, זה בעצם היטל, כמו שרואים, נכון שיש... לא, לא. צל, כשאנחנו מסתכלים בקולנוע על המסך, מה אנחנו רואים? היטל של המקרן. פה זה תלת ממדי, וגם אפשר להרגיש את זה, אוקיי? אבל זה ברגע שאתה מחבא, ברגע שאתה מחבא את המקרן, מה קורה באותו רגע? התמונה נהנה. ברגע שאפשר לחבות את הבן אדם, אפשר לחבות את הבן אדם או את השולחן, או כל דבר, אתה מחבא את הרצון לקבל שבתוכו פוף, כל הסיפור, הכל נהיה. מה?
מה אתה מנתן
בערב?
שהוא עושה ככה, או שהוא עושה
איזה כוונות? מה זה כוונות? הוא התחבר לסוויץ' המרכזי, בקיבה. ברגע שזה נתקבע, זה מפסיק להתקיים. או שחזל למדו ממוצאי שבת עד ערב שבת, או ערב שבת, ברו עגל. איך ברו עגל? הדליקו את העניין של מה שנקרא הנוסחה של עגל, נוצר עגל. אוקיי? זה קצת מדע בדיוני, אבל זה מטריקס. הכל זה מטריקס. הכל זה מחשבה, הכל זה רצון. אוקיי?
זאת אומרת, המחשבה בעולם הרוחני זה נגיד המעשה?
כן. אז שמידת הרצון על ההסתכלות הזאת היא כללות כל החומר שבנאצל, באופן. כללות כל החומר שבנאצל. כלומר, אם אין את הרצון, אין כלום. כבר אינו מיוחס לו לבחינת החומר שלו, כל היתר שייך למעציב. כלומר, כל מה שיש בנו, הרי זה האור דחוכמה. האור דחוכמה מאיפה הוא הגיע? המעציב, נכון? למה הוא הגיע? כי ביקשתי. אם אני לא רוצה, לא יגיע, אין כלי. אם אין כלי, אין כלום. אוקיי? אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל, ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל, ושל כל פרצוף, וכל ספירה, שההתפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה. כמה אור דחוכמה יש? כמה אור עליון יש? אין סוף, אין גבול. השענו שבוע שבר, אז למה בורא עולם לא נותן לי יותר? מה שהוא נותן לך זה מה שביקשת. אוקיי? וכל מה שביקשת, עכשיו תבינו, זה מסוכן. מה קורה אם ביקשתי יותר מאור דחוכמה, אור דחוכמה, מה שאור דחסדים שייצרתי? נניח ביקשתי, נעשה כאילו משל, ביקשתי 100 יחידות של אור דחוכמה, אבל ייצרתי רק 50 יחידות של אור דחסדים. מה קורה? אני נצלב על 50, בדיוק ה-50 שלא עשיתי אור דחסדים, צולים אותי. אוקיי? אז מה עכשיו קורה? מה קורה לבן אדם שהוא נצלב? מי שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים. אחרי שחטפת, עזבת מהרותחים כמה פעמים, אתה מפחד לבקש. קוראים לזה יאוש. ניסית ככה, וכל פעם נכשלת, חטפת מכות, ככה יבשות, רטובות, צליות, ואז אתה מפחד לרצות. למה? כי אתה יודע שכמה שאתה רוצה, אומרים, בלי ציפיות. אל תתכנן תוכניות. לא תתאכזב. למה? כי בפעמים הקודמות שניסית, לא היית מיומן, לא הבנת שאם אתה רוצה לקחת, אתה גם צריך לתת. אז כל פעם שלקחת בלי לתת, חטפת איזה זץ, נצלת.
אתה ממליץ לבדם דיכאון,
יואש שחטף? בדיוק. כלומר, הרפואה הכי גדולה לדיכאון זה, תעשה משהו טוב למישהו.
מה, צדקה או
התנדבות? תראה, מה יותר קשה, צדקה או התנדבות? צדקה אתה נותן, התנדבות אתה נותן לכל הרמח ושסה, נכון? וגם את הזמן שלך. אז שבן אדם נותן מעצמו במסירות נפש, כמו פנחס, מה אתה מקבל? מה שאפילו לא תכננת. פנחס תכנן להיות כהן גדול? לא, חשב שהוא ילך לעולם. הוא היה מוכן. ומהנתינה האדירה הזאת, נתתי לו את ביתי, שלום, הוא זכה לכהונה. נכון? לא הוא לזרוע אחריו עד עולם, והפך להיות לאליהו נביא. הוא רצה להיות אליהו נביא? לא, אבל הוא רצה להציל את עם ישראל. הוא בנה אור דחסדים כל כך גדול, שנכנס אור דחוכמה במידה שעד היום זה מאיר לכל העולם. מובן? יפה. ולכן, רק הנאצל, הרי ההתפשטות של המעציל היא בלי מידה. אז אתם מבינים למה אנשים באמת מבטרים, מתייאשים ולא רוצים בגדול? כי הם חטפו כמה זפטות, והם מפחדים. יש להם בתת מודע, שהייתי יותר צעיר ורציתי בגדול, כל פעם חטפתי, מה זה מכת חשמל? אז אני עכשיו מתפשר. ורוב אנשים בגילאים יותר מאוחרים מתפשרים. מתפשרים על העבודה, מתפשרים על המשפחה, על צורת החיים שלהם, על הרוחניות שלהם, מדוע? כי הם לא ידעו את הדברים האלה, הם חשבו שכמה שאתה רוצה ביותר גדול, אתה חוטף ביותר גדול. ולכן אתה מסתובב עם טראומות, עם פוסט טראומה של חטף. למה חטפת טראומה? כי לא לימדו אותך שאם אתה רוצה בגדול, אתה צריך לתת בגדול, אי אפשר רק לקחת בגדול, כי זה עכשיו צולע אותך. ואז אתה נכנס לפוסט טראומה, ואז אתה מפחד, ואז אתה מבין שלרצות בגדול זה עניין נורא כואב. אז אתה רוצה דברים שאתה לא ממש רוצה. למה? כי אם לא תקבל אותם, לא תתאכזב נורא. זה לא מה שאנשים עושים כל החיים.
מאוד מעניין שהשירי העולם היום נותנים הרבה הרבה מאוד הצדקה.
לא כולם.
גייטס ובאפט.
לא כולם.
יש הרבה.
החכמים. החכמים.
האלה שלא עומדים את
הצדקה.
תראה, נשמעת אדם תלמדנו. יש אנשים, תראה, יש אנשים, אתה לא יודע כמה גלגולים הם עברו. יכול להיות שהם כבר למדו את זה בגלגול הקודם, יש אנשים, תורא, ניח שהם נולדו, הם כאלה. אני תמיד מספר את הסיפור שאני מלמד עסקים. כשהגעתי לטורונטו, ראיתי כל מקום בטורונטו רואים שם של בן אדם אחד. קוראים לו Honest Ed. עד הישר. הוא הבעלים של החנות הכי גדולה בטורונטו, הוא הבעלים של הברודווי של טורונטו, הוא הבעלים של כל בתי הקולנוע, והתיאטראות, ומסעדות, ורוב האמנים. ולאן שאתה לא הולך, אתה רואה את השם שלו, וכולם אוהבים אותו, וקוראים לו Honest Ed. ויום אחד עברתי ליד המשרד שלו, פתאום אמרתי, זה המשרד הצנוע. אתה אדם כל כך עשיר. נכנס לפנים, אמרתי, זה המשרד שלו Honest Ed? אמרה המזכירה, כן, מה, אני יכול לקבל פגישה? למה אתה רוצה להיפגש איתו? אני רוצה לדעת מה הסוד שלו. הנה הטלפון שלי. אם הוא רוצה להיפגש איתי, בבקשה, קיבלתי טלפון, הוא ייפגש איתך. אני בא לפגישה, אני רואה יהודי זקן בן 80 ומשהו, יושב, שולחן עם מלא מזכרות כזה, נכון לגע, צנוע, אבל באמצע עומד לו ספר תורה כזה, ספרדי, מכסף ככה, הוא הכי גאה בזה. אמרתי לו, מה הסוד שלך? אומר, תראה, הסוד שלי, אני לא למדתי אף פעם. אולי קצת בהתחלה בית ספר, כי לא היה פרנסה, בגיל 10 הלכתי לעבוד, לפרנס את המשפחה. והסוד שלי הוא שאני יודע שכל פני שאני מקבל, בורא עולם נותן את זה ביד שלי כדי לעשות עם זה טוב לאנשים. אם אני אעשה טוב עם הפני, הוא ייתן לי אחר כך דיים. ואם אולי אחר כך קווטר אחרי דולר וכולי, ולכן אני יודע שום דבר לא שלי, אני רק... בורא עולם מפקיד אותי לעשות טוב לאנשים, ולכן הוא נותן לי כסף כדי, ואני, אין לי מושג, כל החלטות שלי, כל המומחים, כל הזה, כל המומחים, אתה משוגע, אני מחליט מהבטן, כי אני יודע שזה מבורא עולם. ככה. ואתה רואה בן אדם מאושר, אחר כך בדקתי כמה זמן, הוא נפטר בגיל 97, הוא עבד כמעט עד הרגעים האחרונים שלו. כי הוא היה לו כיף בלעשות טוב לאנשים אחרים. אוקיי? ולכן כל טורונטו העריצו אותו, בתור Honest Ed, שתמיד אצלו אתה יכול לקבל מה שאתה צריך, ויחס כמו שצריך. זה אנשים, עכשיו, בגיל 10, זה משהו שהוא קנה בגלגול קודם. נכון? אז יש אנשים שאת המידה הזאת של הנתינה כבר הם השיגו בקודם. אז צריכים ללמוד דברים אחרים. ויש אנשים שהם עדיין מה שנקרא טריים, הם לא כל כך זה, והם חושבים שאם יבלעו את כל היקום על קרבם, יהיה להם מלא. ומה קורה? והם לא מבינים למה הם נראים כמו איזה מישהו שהולך במכת חשמל אחרי מכת חשמל. אוקיי? והוא מתאכזב ומתאכזב ושונא את העולם וכועס. פשוט אתה לא מבין מה שנקרא, יש מתים ולא בחוכמה. הם לא בחוכמה. הם לא הבינו את החוכמה של איך היקום עובד. אוקיי. והכל, ולכן הוא אומר, וזה סיימנו זה, שזוהי אמת המידה נוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה נוהג שם. כלומר, אין כפייה ברוחניות. בורא עולם לא נותן, לנאצל לא יותר ולא פחות, כפי חשקו לקבל. כלומר, מה, אז מי רוצה להיות אני? מי רוצה להיות בודד? מי רוצה להיות חולה? אבל פשוט ברגע שאדם מתייאש, שיהיה לו טוב, אז הוא מפחד לרצות, כי הוא מפחד להתאכזב, כי כל פעם שהוא רצה, הוא חטף מכות. אז מתי בן אדם משיב לעצמו את הביטחון העצמי? מתי שהוא לאט לאט מתחיל להבין, שכשאתה פועל בצורה שלא רק בשבילי, אז פתאום אתה רואה שהרצונות שלך יכולים לגדול ולגדול ולגדול, בלי שאתה חוטף מכות. אוקיי? ולכן צריך לזכור גם את העניין של אין כפייה נוהג ברוחניות, אתה לא יכול לכפות על אף אחד להיות מאושר או רוחני. אפשר לכפות על מישהו? לכפות. coercion. להכריח. להכריח. אוקיי. והכל תלוי ברצון. הכל, אין דבר עומד בפני... יפה. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל. והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שנחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל. כלומר, מה ההבדל בין המעציל לבין הנאצל? הרי הנאצל הוא 99.9999% מעציל. כל מה שיש בי, זה הכל בא מבורא עולם, נכון? יש לי משהו שלא בא ממנו? רק דבר אחד, הרצון לא בא ממנו. כי הבורא עולם הוא לא רצון, אין לו רצון. אחרת ממי יקבל?
אבל אם הכל ממנו,
או, זה העניין של היש מאין. שזה הדיון של מה העניין של יש מאין? רק יש מאין אחד היה אי פעם, פעם אחת. וזה שהופיע הרצון לקבל משום רצון לקבל. כי בבורא עולם אין רצון לקבל. מה? נגיע לזה רגע. אוקיי. אבל קודם כל להבין שהחומר של כל נאצל לא משנה אם זה אטום שנאמן, או החכם והצדיק הכי גדול בעולם, החומר שלהם זהה במהות רצון לקבל. הוא לא זהה בגודל, בעוצמה, בהיקף, אבל הוא זהה במהות. זה רצון לקבל, זה נאצל וזה נאצל.
נגיד,
כן, אבל יש הבדל בין, דיברנו על זה בתמול, יש הבדל בין רצון שבא מצד המעציל, יהי רצון מלפניך, או את רצון, שזה מלשון התרצות. כי אנחנו מסתכלים על הדבר, לכל דבר יש לו שני צדים. צד אחד זה הנתינה של הבורא, וצד אחד הקבלה של הנברא. מצד הנברא זה רצון מלשון חוסר. מצד הבורא זה רצון מלשון, זה הזכר וזה נקבה. מובן? אז כשאני אומר על בורא עולם, אני מייחס לו רצון, אני מתכוון על מה? על הנתינה. כשאני מדבר על זה מבחינת הנאצל, אני מדבר על בחינת הקבלה. הרי זה אותו דבר, הרי מה שניתן ומה שהתקבל זה אותו דבר, נכון? מובן? מצד הנאצל זה התקבל, מצד המעציל זה ניתן. אבל זה אותו דבר. מובן? אז זאת אומרת, אני משתמש במילה רצון, מצד המעציל זה הנתינה שלו, מצד הנאצל זה הלקיחה שלו. אותה מילה. זה אותה פעולה, אבל משני הצדים היא נקראת אחרת. ולכן שאני אדבר על זה שזה מצד הבורא, זה יהיה רצון מלפניך. התרצות ונתינה ושפע וכל טוב. כשאני אומר מצד הנאצל, זה הרצון שלי. זה החוסר שלי. זה אם אני לא רוצה, אז זה לא יוצא. זה כמה חזק אתה רוצה כדי להשיג את זה. מובן העניין? שאתם מבינים את העניין של המילה רצון שיש לה שני צדים. וממשיך לענות על השאלות שלכם, איתם היותו מוגדר במין חומר כזה שאינו מצוי במעציל אף משהו חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל? והבן. ושם קובל אומרים, והבן, אומר, זה צריך לעשות קצת מדיטציה על זה. כלומר, אם במעציל היה רצון מסוג שלנו, זה אומר שיש לו חוסר. האם אפשר להגיד שלבורא עולם חסר משהו עם המקור של הכל הטוב? מובן? כלומר, חוסר זה היעדר. וזו שאלה אחרת ששאלתי. מה היה קודם? המילוי או הרצון?
הרצון.
בעולם שלנו קודם אתה רוצה, ואז אתה ממלא את הרצון, נכון? אבל איך אתה יודע מה אתה רוצה? כי היה לך את זה פעם. איך היה לך? איך היה לך את זה פעם? כשנברנו, נברנו כבר מלאים, בורא עולם ברא אותנו ומילא את זה. ואנחנו מדברים, טרם שנאצלו הנאצלים וכו', נברו הנבראים, כבר הכל הרצונות היו וכולם היו מלאים. תכף ניכנס לזה, אוקיי? כלומר, אחר כך שהתרוקנו, איך אני יודע מה אני רוצה? כי היה לי את זה פעם. למשל, אני מאוד רוצה איזה משהו, אני רוצה חסר לי. ואז, ואני לא יודע אבל להגדיר את זה, ואז מביאים לי ואני אומר, לא, זה לא מה שאני רוצה. איך אתה יודע שזה לא מה שאתה רוצה? קרה לכם פעם? לא, לא ככה. איך אתה יודע? כי היה לך פעם. שאתה תקבל מה שאתה רוצה, אתה תדע שאתה, ככה אני רוצה. אתם רואים צייר. עומד מול התמונה, מול הציור, והוא, לא, זה לא, זה מוריד פה, מוסיס שם, מוריד שם, פה, ככה. איך, מי החליט שזה ככה ולא ככה, לא, ככה אני מרגיש. כלומר, מה, אתה פעם היה לך כבר את הציור הזה, עכשיו אתה רק מה? מוציא את זה לפועל. בפנים, עמוק בפנים, הנשמה, אתה זוכר את הציור. אתה רק מוריד את זה למטה, מביא את זה למציאות. אחרת, איך ככה נוח לך וככה לא נוח לך? אין ככה, כמו שזה. ולפעמים, בהרבה מקרים, אף אחד לא יודע שחסר משהו. לא, הצייר יודע חסר משהו. איך אתה יודע? כי זו התמונה שלי, זו לא התמונה שלך. אני יודע מה יותר חסר שם משהו. אוקיי? ולעלה נבהר שיש בחומר הזה דלת מדרגות. מקטנות עד גדלות הקבלה. החומר, הרצון לקבל, לא בא בפאזה אחת או בווליום אחד, הוא מחולק להרבה הרבה מדרגות, אוקיי? שאנחנו נראה בהמשך מה המקור של זה, אבל שמתם לב, יש אנשים עם רצון לקבל קטן יותר, יש אנשים עם רצון לקבל יותר גדול. דומם יש לו רצון לקבל יותר קטן, וצומח יש לו רצון לקבל יותר גדול, חי יש לו רצון לקבל עוד יותר גדול. ואדם מדבר, יש לו רצון לקבל הרבה יותר גדול. נכון? זה ההבדל ביניהם. קודם כל, של כל אחת מהממלכות האלה. אוקיי, ועולה לנבר שיש בחומר זה דלת מדרגות מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית שבחינת גדלות הקבלה, כלומר, המדרגה הרביעית שזה הכי הרבה רצון, היא בחינת גדלות הקבלה מצויה שלמותה רק באינסוף. מטרם שנבראו עולמות שאנחנו מכירים. הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבהר להלן, כלומר, ברור לכולם שאנחנו נמצאים בעולם של צמצום. למה אנחנו בעולם של צמצום? כי פה זה לא אינסוף. איך אני יודע שזה לא אינסוף? כי יש סוף. כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו, יש בו סוף. הוא מתחיל איפשהו, נגמר איפשהו. אם בחלל ואם בזמן. אוקיי? והתבהר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אינסוף, ונשארה בחינת חלל פנוי. זה אחרי הצמצום. וזוהי כוונת הרב אריזל באומרו, שמטרם שנברא העולם עדיין הוא באינסוף ברוך הוא. לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה, כמבואר. אוקיי? והוא ממשיך, כלומר, לא היה מביא ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולה מן אור אינסוף פשוט ההוא. אני קורא בערי, למעלה. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף. כלומר, היה ממולה מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא סוף. אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת. ומה הוא אומר כאן? כלומר, שאין כאן, זה היה ממולה, אין כאן מה להוסיף עליו, על ידי מעשי התחתונים. אוקיי? כלומר, מה זה אומר? באינסוף, הכל מושלם. מה זה אומר הכל מושלם? אין מה לתקן. אוקיי? כמו שאתה בא לזה מקום, אומרים, אתה רק תשב ותענה. הכל בסדר. לא, אני רוצה לעזור, להוריד משהו. לא, 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 תשב ותענה. בהתחלה זה נחמד. ואחרי זה מתחיל להיות קצת... כלומר, להרגיש מיותר זה דבר נורא, נכון? באינסוף לא היה כזה דבר, אבל אתם מבינים שעצם זה שאין שם חוסר, אנחנו רגילים במציאות שיש בה חוסר, ואנחנו כל הזמן רצים למלא את החוסר הזה, זה המציאות שלנו. לא הייתה המציאות הזאת באינסוף. כלומר, זה לא משהו שאנחנו יכולים אפילו לדמיין, מצב של מנוחה מוחלטת, אוקיי? הלאה, עניין ראש וסוף הוא התבהר לעלן, כלומר לא היה שם לא ראש ולא סוף, זה נלמד במקום אחר, וגם שווה בהשוואה אחת, מה זה שווה בהשוואה אחת? הוא מסביר, כלומר, פירוש שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה כמו שהתבהר לעלן. כלומר, שמישהו מאושר, ואתה בא אליו ואומר, מה אתה מאושר? מכאלה דברים קטנים. רק אחרי המיליארד הראשון מגיע לך להיות מאושר. איך הוא מסתכל עליך? אם בן אדם בריא בנפשו, הוא צוחק עליך. תגיד לי, מותק, אני מאושר עכשיו, אתה רוצה שהוא להגיד לי שלא? כל אחד נהיה מאושר מדברים אחרים. אוקיי? אתה, אני לא עושה את החשבונות. שמישהו מלא, הוא מרגיש מלא וטוב לו. הוא לא עושה את החשבונות. הדשא של השכן, ירוק יותר וכו', זה בגלל שחסר לך מראש. אבל שאתה מלא, ממש לא מעניין אותך שהשני, כמה יש לו, להפך אתה מפרגן לו, איזה יופי שגם הוא מאושר. לא, אבל הוא מאושר מזה, ואני מאושר מכזה. אני לא עושה חשבונות. מתי אני עושה את החשבונות? שלא טוב לי. אז אני אומר, למה אני כזה, ולמה אני כזה, ולמה זה לא כזה, ולמה לא יש, ואין, וכן הלאה וכן הלאה. אבל שאתה מאושר, ממש אין לך בעיה לפרגן לכולם. יש? אוקיי, ולכן אני בדרך כלל מביא פה את הדוגמה שאין מדרגות של קטן וגדול, נראה בהמשך. אחר כך בהמשך, אוקיי. גם הוא אומר פה דבר נוסף, והוא הניקה אור אין סוף. אוקיי. גם דילגנו, כלומר שאין שם זכות ועוביות, שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, אין שם מדרגות. אין שם צדיקים ורשעים, מתחילים ובינוניים ומתקדמים, הכל בהשוואה אחת. רק אחרי הצמצום אפשר היה לראות שיש מדרגות שונות. ויש להקשות, אני בכף. כלומר, אנחנו באור פנימי, טור שמאלי למטה, סעיף כף. ויש להקשות. כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף, אם כן, איך נדעהו בשם? שהרי, כל שם מורה על השגה, כמו שאמרנו בהתחלה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם. כאן נודע. ואין לתרץ כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. כלומר, לפעמים אני מגדיר בדרך השלילה. נכון? אוקיי? כי אם כן, היה לנו לכנותו בשם בלתי מושג. העניין הוא כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל, כלומר כתולדם האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה של הצמצום מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת בסופה. הנה שבת, הנה מוצאי שבת. זה נגמר, התחיל משהו חדש. הנה הבן אדם. איך אני יודע שאני רואה את הבן אדם? לפי איפה הוא מתחיל ואיפה נגמר. נכון? כל דבר אני מסוגל לתפוס. מה, למה יש לו התחלה ויש לו סוף? יש צמצום. הצמצום מצמצם שזה 5 שקלים ולא 100 שקלים. שזה בן אדם כזה ולא בן אדם אחר. הצמצום עושה את הגבולות, והוא קיים רק אחרי. באינסוף, הצמצום לא שולט שם, כאשר אנחנו מסוגלים להבין רק את השפה של הצמצום. ולכן קוראים לזה אינסוף, כי זה לא שפה שאנחנו מכירים. לכן, מי שחושב שהוא מסוגל להבין באינסוף, אומר הרבה יש רק, לא, אנחנו לא מבינים. האם אנחנו יכולים לתפוס מציאות שבה אין לסוף, לא התחלה ולא סוף? כלומר, מה היה לפני הבורא? היה משהו לפני הבורא? לא, זה מציאות שאין לסוף, לפני זה סוף. נכון? כי אם אני רואה לפני ואחרי, אני כבר רואה סוף. כי הלפני ואחרי נפרדים זה מזה. יש איזה צמצום ביניהם. כך אני אוכל, להבדיל.
בשאלה,
אבל מה אין סוף? אין לפני ואין אחרי, אין זמן, אין סיבה ותוצאה, כל אחד.
כמו שאמרנו לפני, של כלי ואור דה חוכמה, ואור דה חסימה.
הכל היה אחד, הכל היה אחד.
זה לפני, אחרי הצמצום או לפני
הצמצום? זה היה לפני הצמצום, אבל אי אפשר היה להבחין בין לבין. הכל היה מחובר להכל. אוקיי? ולא עוד אלא, שמסיבת הסוף וסיום ההוא יוצאים ומתחשים כל ההוויות ומילואיהן וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. תשימו לב איך הוא קורא לזה, ההוויות ושינוייהם. כלומר, אם הסתכלתם פעם על, עוד פעם, המטריקס, הכל אותיות אותיות, ואם פתחתם פעם סידור של הרשש, אותו דבר. כלומר, בעצם מה הרשש בעצם עושה? אומר, אתם רואים, זה ככה, זה ממה זה עשוי, זה המטריקס, זה הנוסחאות. כל הנוסחאות זה בעצם צירופי שמות השם. כל הצירופים של שמות השם זה בעצם מייצג כל מיני צמצומים והאצלות ומדרגות. כלומר, לכל דבר יש את הצירוף שלו ואת התדר שלו ואת האותיות שלו. זה כבר אמרנו בהתחלה, זה רק בהתפשטויות מן האינסוף. לכן כל השמות של הבורא זה רק האצלות והתפשטויות, זה לא אינסוף עצמו. אוקיי? אבל כל צירוף של אותיות וכל אחד משמות הבורא, הוא מגלה את האור אינסוף בצורה אחרת בעולם שלנו. ולכן כל ההגדרה של כל אחד מהשמות, זה איזה אורות הוא מגלה. זה חסדים, זה גבורות, זה כך וזה כך, זה רחמים, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן השינוי בשמות האלוקות שמופיעים בכל התנך, פעם שם זה ופעם שם זה, זה לא שינה את השם באמצע הסיפור. אוקיי, החליף דרכון כי הוא נמלט במשטרה. מובן? אלא מכיוון שאנחנו מדברים על שינוי בצורה של ההשתלשלות וההערה שיוצאת באותו חלק של הסיפור, אז זה משתנה אם זה מרחמים לדין או מדין לרחמים, וכן הלאה וכן הלאה. למשל, הסיפור העקדה מתחיל עם איזה שם? אלוקים. אלוקים. מתי מופיע פעם ראשונה שם י' כ' ו' כ'? ברגע של העקדה, מופיע מלאך השם, ואומר, אל תשלח ידך אל הנער. המילה, השם, שם השם, לא מופיע פעם אחת בסיפור העקדה, רק השם אלוקים. כי היה דין, ברגע שנעשתה העקדה, שהימין עקד את השמאל, עכשיו יש רחמים, עכשיו יכול להתגלות שם השם. אוקיי? ולכן, מסיבת הסוף הסימו, יוצאים ומתחשים כל ההוויות ומילויהן בכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצים, כלומר, מה מקובל אומר? הרי אני מסתכל על כיסא, אני מסתכל על עץ, זה הכל צירופי שמות הוויה. אני רואה את המטריקס, אני רואה את הנוסחה. אז אם אני רואה את הנוסחה, אני יכול להיכנס לתוך הנוסחה, לתוך התוכנה של העץ, ולשנות. אוקיי? אני יכול להבריא את הבן אדם, או לחלוט אותו, או להעלים אותו, או ליצור יש מאין, אני פשוט משחק עם הנוסחה. מובן? זה הכוח שיש לאדם. שהוא מפעיל את, את הפוטנציאל שלו. אז אתם מבינים אחת הסיבות של התסכול של בן אדם, שהבן אדם לא יודע, רגע, יש לי כאלה פוטנציאל, ומה שאני עושה סך הכל זה ממש משחק בשטויות. אוקיי? ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באינסוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם. ועל כן נקרא בשם אינסוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה. פשוט משום מתפשט. מתי משהו מתפשט שאין לו גבולות לעצור אותו? נכון? שווה הכוונה, הוא מתפשט באופן שוויוני. יפה. מובן עד עכשיו? פחות או יותר. אוקיי, אנחנו חוזרים לראש של הדף, סעיף ב' בארי הקדוש, בפנים. וכאשר עלה ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. אוקיי? עכשיו פה צריך עוד פעם להבין איך לחשוב נכון כדי להבין את המשפט הזה. כאילו, כי אנחנו אומרים בעברית של היום, עלה ברצוני, מה הכוונה התחשק לי? אוקיי, נכון? אבל אנחנו מדברים פה באינסוף ברוך הוא. אנחנו מדברים, עלה ברצונו הפשוט הכוונה, זה לפני הצמצום. אוקיי, אבל זה הסיבה של הצמצום. אז על מה אני מדבר? אוקיי, ולכן פה, בואו נראה מה איך הוא מדבר. אין לתמוע, כי זה דבר מדהים בחשיבותו, שהרבה הרבה אנשים שעוסקים בקבלה לא מבינים וטועים טעות נוראית בזה. אין לתמוע, אנחנו בלמד טור ימני למטה בלמד. אין לתמוע איך נבחן רצון באינסוף. הרי אמרנו שבאינסוף יש את כל השפע, אבל יש גם את כל הכלים, את כל הרצונות, כלולים באינסוף. עד כדי לומר עלה ברצונה פשוט וכו'. כי תבין זה עם מה שנתבר להם. שבהכרח נמצא בכל נאצל רצון לקבל את שיפו במעציל היד שמיתם. אלא שבאינסוף ברוך הוא רצון פשוט. בסוד הוא ושמו אחד, כמו שנאמר בפרקי דרבי אליעזר, פרק א'. הוא ושמו אחד. הוא זה האינסוף ברוך הוא. זה עצמות הבורא. למה עצמות הבורא? כי אני יכול רק לקרוא לו הוא בלשון גוף שלישי נסתר, כי אין לי שם. שמו, זה כבר נאצל. למה? שמו, כמה זה שמו בגימטריה? שזה גם רצון. ואמרנו ששמו זה גם נמצא במילה נשמה, שלשמה מישון שומה, מידת ערך וקיבולת. רצון. שמי, שהוא מודד ערך וקיבולת, נכון? ולכן שנאמר שבאינסוף ברוך הוא שמו אחד, כמו שנאמר בפרקי דרבי אליעזר פרק א' וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, והרצון לקבל שבאינסוף מכונה שמו, והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה, שאין פירוט כלשהו ביניהם, וזה הוא ושמו אחד. אוקיי? אמנם, על לדמות הפירוט, זה מדובר שוב על היקום לפני הצמצום. אמנם אל לדמות הפירוט ואחדות האמורים כאן, אלא פירוט ואחדות שבמושגים הגשמיים. הנפרדים על דרך התנועה. כלומר, שני אנשים מתאחדים, הכוונה הם לא ראו אחד השני הרבה זמן, עכשיו נפגשו. זה במהות הגשמית. על דרך התנועה, בריחוק מקום ובקירוב מקום. כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום. כל עיקר. כאן הודע. לכן מהות רוחנית יכולה להיות פה וגם שם, בו זמנית. אמנם תדע שהפירוט ברוחנים אינו נעשה זולת על ידי מקרה שינוי צורה. כלומר, כאשר יש שינוי צורה בין מהות רוחנית אחת לזולתה, זה אומר שיש ביניהם ריחוק. זה אומר שיש ביניהם פחות תקשורת. דוגמה אחרת. מתי אנחנו אומרים ששני בני אדם מאוד אוהבים זה את זה? מה גורם לאנשים לאהוב זה את זה?
דמות.
שיווי צורה. כלומר, שאתה רואה שהבן אדם הזה מעריך מה שאתה מעריך, ולא סובל מה שאתה לא סובל. ויש לו מטרות כמו שלך, ככל כמה שהוא יותר דומה אליך, במטרות ובערכים אתה מרגיש יותר קרוב אליו. אפילו שהוא גר רחוק ממך. כלומר, הקרבה זה עניין של כמה שיווי צורה יש ביניכם. לעומת זה יש שני אנשים שגרים באותו בית, ישנים באותה מיטה, ורחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. למה? כי הערכים שלהם שונים, המטרות שלהם שונות. כי אני לא מדבר על ריחוק וקרבה בגשמיות, אני מדבר על ריחוק וקרבה ברוחניות, שזה שינוי. כלומר, איך אני מתקרב לבורא עולם, אני צריך מה? להידמות אליו. אדם מישון אדמה לעליון. הוא רחום, הפתר רחום, זה דבקות. הרי יש אוכלי. אתה רוצה להידמות, להתקרב אליו, להידבק בו, תידמה אליו. אבל אדם שמתנהג הפוך מבואי עולם, כמה שהוא מתנהג יותר הפוך, כך הוא יותר רחוק. וזה מישון שינוי. בדיוק. מה זה שינה? מישון שינוי. אוקיי? כמה שאתה יותר שונה, אז לכן אם הבן אדם כולו רק רצון אנוכי, וככל שיותר אנוכי, כך הוא יותר שונא, חס ושלום, את הקדוש ברוך. כי הוא כל כך שונה ממנו. ככל שיש בו יותר אלטרואיזם ונתינה ואכפתיות, כך הוא מרגיש יותר קרוב אל בורא עולם. אז איך אנחנו יכולים להתקרב לבורא עולם? להידמות אליו. לא לצעוק, בורא עולם, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי. מה זה מקולת? אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים, ולכן אם איך, איזה בדרך, איזה פטנטים אנחנו כן יכולים להתקשר. אוקיי, להגיע. כלומר, אתה יכול לחבר, פעם שעתי עשיתי שיעור חנה לבר מצווה. איזה חבורה של ילדים בפלורידה. זה היה במשך שנה, כל יום פעם בשבוע, הם נפגשים וכו'. והבנתי, אני לא צריך להגיד להם, אני צריך לשאול אותם אם פרק מותה תשובה לך. ואיך אם בורא העולם הוא כל כך גדול ואינסופי, ואנחנו כל כך קטנים וסופיים, איזה חלק באדם זה החלק היחיד שיכול להתקשר ולהתחבר לבורא? היה להם דינום, ויכוח, ומגיעו למסקנה, המחשבה. כל היתר אין סיכוי שיתקרב לבורא, רק המחשבה. והמחשבה, ברגע שהאדם נמצא בנתינה, בהשפעה, באכפתיות, במסירות נפש, זהו. כבר המחשבה הזאת נדבקת בבורא עולם. אוקיי? אולי אפילו רק לרגע, אבל כבר ניסגתי איזה חיבור. אוקיי? אמנם, תדע, שהפירות ברוחני, אינו נעשה זולת על ידי מקרה שינוי צורה בלבד. באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת המשונה, מאותה הצורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר הרוחני הוא מבחינת אחד, לשתי בחינות נבדלות. כמו שבן אדם אומר, וואה, אני מסתכל על עצמי לפני שנה, הייתי בן אדם אחר. מה זה, אני חושב, אני יכול לסבול את מי שהייתי. איך זה נהיה שני אנשים? כן, כי השתניתי כל כך, ברוך השם, משנה שעברה, אני כבר, אם הייתי פוגש את עצמי עכשיו, הייתי, מה זה, יורק לעצמי בפנים. אתם מבינים את מה שאני אומר? אבל זה אותו אתה, לא, זה לא אני. זה כבר לא אני. כי כבר קניתי צורה חדשה.
ולפעמים זה גם הפוך.
אוקיי. אני מנסה להיות אופטימי. אחרי מה אנחנו פה, בשביל מה אנחנו פה, כדי להתקרב או להתרחק? ושתי בחינות נעשה לשתי בחינות נבדלות, המתרחקות זו מזו על פי ההופכיות שיש באותן שתי צורות. כמה שהשינוי יותר גדול, כך אפשר לראות. מה, אתה לא אותו בן אדם? מובן? וכמו שמעויות, ומה הכי גרוע? שמישהו מאחל לך, שהלוואי שתישאר תמיד אותו דבר. מה, אני שונא אותך כולך? מה עשיתי לך? אני באתי לפה לקום את מחר כדי לחיות את אתמול עוד פעם. לא. אנחנו פה כדי להשתנות, לכן בני אדם נקראים הולכים ומלאכים נקראים עומדים, נכון? אוקיי. וכמו שמעיות הגשמיות מתרחקות ומתחברות זו בזו בדרך ריחוק מקום, בקירוב מקום, כן, המהויות הרוחניות מובדלות ומתחברות על פי השתנות הצורה והשתוות הצורה. ששינוי הצורה מבדילה זו מזו, והשתוות הצורה מדביקה את זו לזו, זו בזו. וזכור זאת, כי זה המפתח הראשון בחוכמה. כלומר, אדם שהוא יותר כוחני ואגואיסטי וכן הלאה וטיפש, הוא יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא. בן אדם שהוא יותר אלטרואיסטי ונותן וחכם וכן הלאה, הוא יותר קרוב. אוקיי? זאת אומרת, מי קובע מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך.
גם הרצון מתאווה?
מי שתאווה חזקה, גם נגיד עליו שהוא מרופק? בואו, אם התאווה, כלומר, או אם בורא עולם, אנחנו מגדירים את האור אין סוף ואין סוף של נתינה. כמה שאדם יותר תקוע בתאווה, והתאווה יותר גדולה, ככה הוא יותר רחוק. אבל אם הוא מצליח להפוך את התאווה הזאת עם אור בחסדים, אתה יודע מה? אני רוצה להיות מיליארדר עצום, אבל אני רוצה בתנאי שגם לאחרים זה יעשה טוב. אז כל אותה תאווה מתהפכת למידת הנתינה, ואז אני יכול עוד יותר להתקרב, מה שבן אדם שיש לו תאוות קטנות, אנשים שרוצים בקטן. סליחה? ברור. זה ברור. אבל אנחנו מכירים את האמרה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול עמנו, נכון? עכשיו, אלא, מה ההבדל? שהגדול מחברו זה גם הוא יצליח להפך את היצר הזה. אחרת אולי הגדול מחברו. איך אתה יכול להיות יותר גדול במישהו אם לא אין לך יצר ותאווה יותר גדולים למשוך את האור אינסוף? אנשים שלא רוצים שום דבר לא יכולים להגיע לגדולה. רק מי שיש לו חשק ולא בתורה, לא בפוליטיקה, לא בשום דבר, לא בעסקים. נכון? ולכן, הרב אשלג במקום אחר, בהקדם אחרת, אומר, אפשר לחלק את המין האנושי לארבע קטגוריות. עשירים, זה אנשים שיש להם רצון אדיר לרכוש. כלומר, ראיתם פעם מישהו שהוא באמת עשיר, שהוא, אין לו חשק אדיר לעשות כסף ורכוש? לא מדבר על שקיבלו ירושה. מובן מה שאני אומר? זה לא קורה במקרה. יש גיבורים, שזה הפוליטיקאים. הכוח והחשק שלהם זה מה? לשלוט על אנשים אחרים, להתגבר ולשלוט על אנשים אחרים. ראיתם פה פוליטיקאי מצליח שהוא לא כל היום מתכנן איך לעשות את זה? ברור, זה חשק נוראי, תאווה עצומה לכוח, כדי להשיג, להסתרר על אנשים אחרים. ויש חכמים. ראיתם בן אדם שהגיע לחוכמה ואין לו חשק ותאווה עצומים מגיע לחוכמה? גם לא יקרה. ורוב יתר האנשים, אפשר לקרוא להם ברווזים, זה אחד התלמידים שלי פעם אמר. למה ברווזים? ברווז, הוא יודע ללכת, ראיתם מה ברווז איך הוא הולך? הוא גם יודע לעוף, ראיתם ברווזים איך הם עפים? הוא גם יודע לשחות, ראיתם איך הם שוחים? הוא לא זה ולא זה ולא זה. ככה בני אדם פעם רוצים להיות עשירים, פעם רוצים להיות חכמים, פעם, מכיוון שהם לא סגורים על עצמם, הם לא זה ולא זה ולא זה. מובן? אלה שמשיגים זה בגלל שמצליחים להיסגר על המטרות שלהם. אוקיי. בשביל זה צריך חשק עצום. ואתה תבין, את סוד הוא ושמו אחד הנזכר לאל. ועניין האחדות הפשוטה שאנו מדייקים כל כך באינסוף ברוך הוא. מדייקים, כלומר, מאוד חשוב לקבוע, כי זה אחד הבסיסים הראשונים שכל האמונה באחדות הבורא, נכון? הרי זה הבסיס של הכל, של המונותאיזם. כי האחדות הזו היא מפליאות כל יכולתו יתברך. למה זה פליאות? למה זה פלא? כי נתבהר לאל באור פנימי, ועוד שווה, וההבדל בין המעציל הנאצל, שנתבה, ממה יש את ההבדל? מחמת הצורה של הרצון לקבל שישנה במעציל, אוקיי? בנאצל, ואינה במעציל. אשר מסיבת שינוי הצורה הוא, נבדל הנאצל במעציל, וקנה לו שם בפני עצמו להיקרא נאצל. כלומר, מה הופך עוד כל דבר ביקום לשונה מבורא עולם? שזה המעציל וזה הנאצל. וקנה לו שם בפני עצמו להיקרא נאצל ולא מעציל, להיין שם היטב. מה עושה את ההבדל? הרצון לקבל. כי כל היתר שיש בה נאצל, זה יש מיש מהבורא עצמו. ולפי המובהר, הנה יש מקום להתאות ולחשוב. זה אחד הדברים הכי חשובים בכל מה שאני מלמד אי פעם. יש מקום להתאות ולחשוב שאור אינסוף המכונה הוא. אינו דבוק לגמרי חס ושלום באינסוף המכונה שמו. למה? כי מבחינת ההגדרה, זה אינסוף של השפעה וזה אינסוף של קבלה. הייתי חושב שאין דבר יותר הפוך מאשר המעציל והנאצל, אז באינסוף איך יכול להיות שם אחד? איך יכול להיות שהוא ושמו, שהם כל כך הפוכים זה מזה, איך יכול להיות שם אחד? הוא זה המשפיע.
שמו זה הנגד.
שמו זה המקבל. שמו זה הרצון, זה הנאצל. אוקיי? הרי הרצון, הרי בעצם מה אותו חלק באינסוף המכונה שמו דיינו, הרצון לקבל את השפע, והאור הנקרא הוא, שהוא הרי האור העליון, נמשך מעצמותו, התברך המכונה, הוא. מובן? מובן לכולם? הוא זה עצמות הבורא, שמו זה הנאצל, הנברא. הכלי, הרצון לקבל. הרי הוא עניין כל תכונותו רק להשפיע, ואין בו מצורת הרצון לקבל ולא כלום קבוע שם. מה שאין כן אותו חלק מהאינסוף, המכונה שמו, אני בעמוד הבא, תור שמאלי, תור ימני. המכונה שמו, שיש בו רצון לקבל, המשונה משום זה, מן האור העליון, שאין בו חס ושלום שום רצון לקבל. והוא אין רצון לקבל, בשמו זה רק רצון לקבל. הוא זה רק השפעה, שמו זה רק קבלה. כבואר ונודע ששינוי הצורה עושה פירוד חס ושלום. וזה משמיענו הפרקי דרבי אליעזר והרב לקמן, שאינו כן חס ושלום, אלא הוא ושמו אחד באחדות פשוטה, שאין ביניהם שום הבדל. אתם יודעים למה זה מפלאות יכולתו, למה זה פלא? כי זה נפלא מאיתנו. אנחנו לא נבין את זה אף פעם. ואף על פי שיש ביניהם, בין הוא ובין שמו, איזה שינוי צורה בהכרח, כמבואר, מכל מקום אין זה פועל שם כלל וכלל, ואף על פי שאין אנו מבינים זאת, מי שניסה להבין. מכל מקום כן ובלי שום ספק. ועל זה אמרו שבאינסוף ברוך הוא לית שום מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אין שום מחשבה יכולה לתפוס באינסוף. כי כל מחשבה יכולה לתפוס רק בדברים שיש להם גבולות, התחלה וסוף. ולהיות עניין זה למעלה משכלנו. ההמשך בדיבור הסבור. כלומר, אבל בעצם הרי כל האמונה מבוססת על זה שהוא אחד. נכון? בעצם העניין שזה פלא. פלא אותיות א', אחד. נכון? כי עכשיו, למה זה כל כך חשוב? דיברנו על זה בשבוע שעבר, נכון? כי היום אנחנו רואים כל כך הרבה פירוט, כל כך הרבה, אבל, ואנחנו שואלים, איך יכול להיות מצב? כן, צריך להאמין ביאת המשיח, איך יהיה מצב שכולנו נהיה אחד? כי פעם היינו אחד. אם היינו פעם אחד, זה יכול לחזור למקומו. מובן? ולכן כל הבסיס של האמונה המונותאיסטית של אברהם אבינו, אוקיי, של אברהם יצחק ויעקב משה רבנו וכולי, שהוא שמו אחד. אם זה היה אחד, זה יכול להיות אחד. כמה שאנחנו רואים מסביב סתירות, ופיצול, ופירוד, ושנאה, וכעס, וחוסר אחדות, אפילו בין אנשים שנראה שהם עובדי השם, ויש בהם מחלוקות, מחלוקות ומחלוקות, איך יהיה? פעם הכל היה אחד, אם כך, מה? זה אומר שלא תהיה ברירה, בסוף זה יהיה אחד, אין... זה כל ההמצאה הגדולה של אברהם אבינו. זה פעם היה אחד, ובסוף זה יהיה אחד. וגם בדרך זה אחד. למה? כי ברגע שהיה צמצום, האינסוף הפסיק להתקיים. הרי כל מה שאמרנו שזמן זה אשליה. שנוצרת צורה חדשה, הצורה הישנה לא מפסיקה להתקיים, נכון? כלומר, האינסוף קיים היום?
כן.
זה הבסיס של הכל. הכל בנוי על זה, על זה שהאינסוף עדיין קיים. ותמיד יהיה. רק המציאות של היום, של זמן ותנועה ומרחב וכן הלאה, זה האשליה שבסוף תיפסק.
זאת אומרת ש...
כשאנחנו נתגבר עליה. או שיותר נכון, שהיא תמלא את יהודה.
כן? אז זאת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, ש... גם העבר, העובד, העתיד, זה אחד, אז גם עכשיו עם האינסוף, זה גם היה מושלם, גם עכשיו מושלם, גם היה מושלם.
אבל קודם כל צריך לזכור שבאינסוף הכל מושלם. למרות שיש באינסוף סוג של דואליות, של הוא ושמו אחד. כלומר, גם הנאצלים, הנבראים, כל הנשמות, כולנו, תראה את היהודי הזה, אני לא אוהב אותו, אבל הוא גם היה באינסוף. אחרת מה הוא עושה? מאיפה הוא הגיע? הוא לא יכול להיות שהגיע ממקום אחר. הוא הגיע מהאינסוף, נכון? ושם באינסוף כולנו היינו אחד. אתה רוצה להגיד שבסוף כולנו נהיה אחד? כן, היינו בהתחלה אחד. בסוף זה יחזור להיות. עכשיו זה רק כזה משחק בכאילו. כי זה רק אשליה. אותו דבר זה שבן אדם מרגיש כמה אני רחוק מבורא העולם, כמה אני רחוק. רגע, אבל אתה, מאיפה הגעת? הגעת מהאחד ולאן אתה הולך? לשם, אין לך ברירה. על כל מקריהם עד התכלית תיקונם, זה, יש לך בחירה אם להגיע מפה, מפה, ככה, דרך יותר ארוכה, יותר קצרה, אבל אין לך בחירה להגיע לסיום, מסיבת סיום בסוף, והכל מתוקן לסעודה, והכל, העולם נידון בטוב, בטוב העולם, בטוב העולם נידון. דיברנו על המשנה הזאת, נכון? במסכת אבות. בסוף כולם יגיעו, כי לא יידח ממנו, יידח. מה זאת אומרת? אם בן אדם עשה דברים נוראים, אין גמרא כזאת על ההוא שהמכוער שאומר, איך יצאת כזה מכוער? תבוא בטענות למי שברא אותי. מה אתה רוצה ממני? אני בראתי את עצמי ככה. אלא, אם יצא מוצר מבית חרושת, ויש למוצר, הוא לא כל כך 100%. במי אשמה? במוצר או ביצרן? אה? מה? ביצרן, אתה מסתכל איזה בן אדם, ואיזה בריאה בראת בעולמך. אוקיי? בורא עולם ברא אותו ככה. אלא, אתה צריך להבין שאנחנו רואים, לא דנים בדבר על שם, מה? למי לא מרים חצי עבודה?
למי לא מה?
למי לא מרים חצי עבודה? זה טיפש. כי יכול להיבהל באמצע. זה חצי עבודה. הבן אדם, איך המקובלים אומרים, אתה רואה את הבן אדם, הוא רשע, זה הפרי לא בוש בשל עדיין. הפרי הכי מתוק וטעים. רוב הזמן שלו על העץ, איך הוא? נכון? לא, זה אומר שהפרי לא בסדר? לא, הוא לא הגיע לבישול שלו. אתה מסתכל בן אדם, תראה אותו מר, ממומר, עוד לא הבשיל. עוד לא הבשיל. הוא בתהליך, הוא עדיין בבישול, הוא עדיין בתהליך. יכול שבגלגול הבא, אבל הוא עדיין בתהליך. אתה שופט לפי התהליך, השולחן הכי יפה. הזמנת שולחן אצל נגר, מעשה חושב. פיתוחים וחיתובים וכו'. אוקיי? אתה נכנס לנגר לעבודה באמצע, זה נראה נורא. רגע, רגע, השולחן הזה צריך להיות אצלי בבית, בסלון, המצוצח, הנקי, הכל שי, עם כל הלכלוך הזה, לא אמרים חצי אבו, אל תבואי. אני אקרא לך מתי זה מוכן, עכשיו אתה לא יכול לראות את זה ולהיכנס להיסטריה. למה? כי אתה לא הכי חכם. אתה לא מבין שזה ככה בתהליך, בתהליך חייב להיות לכלוך. נכון? מה, אפשר לבנות בית בלי שיהיה לכלוך בדרך? אפשר לעשות שולחן בלי שיהיה לכלוך בדרך? אפשר לבשל ארוחה נפלאה בלי שיש מלא זבל שצריך לזרוק? וכיורים ונקות וצירים וכלים? אפשר? לא, ככה, זה עוד דרכו של עולם. אוקיי, איך זה משפיע? אז איך נוצר הצמצום? הכל היה מושלם. על כך, בפעם הבאה. אוקיי, חברים, תודה רבה לכולם. אלא אם כן, אם יש למישהו...
כן, כן. זה התחבר לי שוב למפתח. המפתח זה הנתינה.
ברור.
ולהיות בורא.
נכון. כלומר, רק כך אנחנו יכולים לעשות שיווי צורה ולהתקרב אל האור. אז זה אנחנו נתכנס ממש לעומק בשיעור הבא. כלומר, מה זה אומר? כלומר, איך מגדירים את זה בצורה יותר מדויקת. אוקיי.
תודה רבה, כבוד הרב.
אז תודה רבה לכולם. נתראה בשיעור הבא, מי שיהיה ביום חמישי, או ביום ראשון, או ביום שני. להתראות לכולם. וכל טוב, שבוע טוב.
יתראות, תודה רבה, תודה רבה.
כולם לזכור, ביום חמישי זה י"ז בתמוז, אז תקראו את ההכנה במייל שקיבלתם, יש כאן י"ז בתמוז.
אז מה זה אומר בשביל השיעור שלנו?
שלושה שבועות של בין המצרים מתחילים ביום חמישי.
כן, והשיעור שלנו, מתי מתחיל השיעור?
השיעור ביום...
בקבוצה?
ביום חמישי זה מתחיל בתשע.
תשע.
כן. אוקיי? יום חמישי זה תענית, י"ז בתמוז.
אז בכל זאת...
אבל זה כבר אחרי הצום, משפלחים.
אתם אתם עדיין בצום. אוקיי, אלה שבחוץ לארץ. אוקיי, חבר'ה. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
טוב.